ובכן, מוריי ורבותיי, אנחנו בדף ג' היום, נראה כאן את הגמרא בדף ב' עמוד ב', בדברי רבא. הדיון שלנו, המשנה דיברה ביצה שנולדה ביום טוב, אז מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים תאכל, בניגוד לתמיד שהם הרי המחמירים, הם אומרים מותר לאכול, ובית הלל אומר לא תאכל. הגמרא שאלה באיזה תרנגולת. אם תרנגולת עומדת לאכילה, אז למה בית הלל אוסרים? אוכלה דאפרה. אם תרנגולת מגדל ביצים, אז מה הטעם של בית שמאי? הרי זה מוקצה, התרנגולת מוקצת, אז גם הביצה מוקצנת. אז אומרת הגמרא, מה השאלה? בית שמאי הולכים כמו רבי שמעון. ואז הגמרא אמרה, אולי טוב, אבל זה נולד, נולד זה דרג אחר. בסוף הגמרא מגיעה למסקנה שבאמת, מכאן היה רב נחמן, אומר שעומדים לגדל ביצים, תרנגולת מגדל ביצים, אז למה אתה מתיר את הביצה? כי בית שמאי סבורים כמו רבי שמעון שאין מוקצה. ושאלת נולד, מי שסובר שאין מוקצה גם סובר שאין נולד. מה?
אם אתה מקודם עומד להטיל ביצים.
להטיל ביצים, אז זה מוקצה. למה? כי התרנגולת עצמה היא לא עשויה. האמא עשויה לביצים, לא לאכול, אז ביום טוב אתה לא יכול להשתמש איתה. כן? אז הוא אומר, הוא סובר כמו רבי שמעון שאין לו מוקצה. מה שאמרת נולד, אולי רבי שמעון מודה, לא. זה למדנו אתמול. אם כן, רב נחמן מעמיד את המשנה שלנו באופן שתרנגולת עומדת לגדל ביצים, והוא סובר, בית שמאי הולכים לפי רבי שמעון שאין מוקצה, וממילא אין גם נולד. הגמרא שואלת סתירה מרב נחמן לרב נחמן, ובעמוד הבא הגמרא אומרת, יש הבדל בין שבת ליום טוב. שבת שהיא קל באמת, אז שם אנחנו אומרים, שם אנחנו מקילים ואנחנו אומרים שמוקצה יהיה מותר, אבל ביום טוב שהוא קל, אנשים באים לזלזל, שם רב נחמן פוסק באמת שיש מוקצה. יפה. אנחנו באים עכשיו, אחר כך הגמרא דחתה את רב נחמן בשאלה הנוקבת. אם הנושא הוא מוקצה כן או לא, ומדברים בתרנגולת שעומד לגדל ביצים, אז למה חולקים רק על הביצה? נחלוק גם על התרנגולת? אז צריך להגיד במילה אחת, תרנגולת היא וביצתה, בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל, הרי ביום טוב מותר לשחוט. רק השאלה מוקצה, לא מוקצה. אז הדיון הוא לא רק על הביצה, הדיון צריך להיות גם על הביצה, ומשום כך זה נשאר מוקשה. זה, הגענו לדף בית עמוד בית, אמר רבא לעולם התרנגולת עומדת לאכילה. כלומר, רב נחמן ניסה להגיד תשובה שמחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם תאכל הביצה לא, בתרנגולת עומד לגדל ביצים, והשאלה יש מוקצה או אין מוקצה. והגמרא דחתה את רב נחמן בשאלה, אם זה הנושא, היה צריך להגיד, תרנגולת וביצתה. למרות שתמיד ששואלים שאלות כאלו לא אומרים את הדבר הזה. כאן אתה לא צריך להאריך עוד מילה אחת, זה לא מסובך בעניין. אומרת הגמרא, אמר רבא, בא רבא ואומר, נזכור השלט של הסוגיה באיזה תרנגולת מדברים במשנה. רב נחמן ניסה להגיד שתרנגולת מגדל ביצים, דחינו את דבריו. עכשיו נראה כאן עוד שלוש דעות. אמר רבא, בא כאן רבא ואומר, אלא אמר רבא, לעולם המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בתרנגולת העומדת לאכילה, באמת מדברים כאן לתרנגולת שעומדת לאכילה, ואין בתרנגולת דין מוקצה. היא מותרת מאכילה גם לפי בית הלל, כי ביום טוב מותר לשחוט, אז היא עומדת, אין לנו שום בעיה. אלא אם כך, במה המחלוקת, וביום טוב שחל להיות אחר השבת. זאת אומרת, יום טוב חל ביום ראשון, ומשום הכנה. דבר חדש, רבא מכניס כאן, אחר כך בהלכה זה קיבל קוד, הכנה דה רבא, הכנה של שיטת רבא. בעצם זה ברייתא, רק הוא מדגיש את זה, לכן זה נקרא על שמו, משום הכנה דה רבא, וכסרה רבא, יש לו כאן ידיעה ביולוגית. כל ביצה דמיטיאלדה אינדנה, כל ביצה שנולדת היום, הבית חרושת של התרנגולת כל יום היא מטילה ביצה. הבית חרושת הזה שנקרא תרנגולת, כל ביצה דמיטלדה, עידנה, נופלת ביום מסוים, כן, מאתמול גמרה לה. אז יש לה שם את אשכול הביצים ששם היא יוצאת, יש לה מסלול שהיא הולכת, מאתמול היא נגמרה. וממילא ורבה לטעמי, רבה הולך לשיטתו שמצריך הכנה ביום חול, אפילו בדבר שהכנתו בידי שמיים כמו כאן. ואמר רבה, מהי דכתיב? יש לגבי ירידת המן, כתוב בתורה, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. מה זה והכינו והזמינו את אשר יביאו? הרי הוא לא בא להגיד שמי שרוצה לפות או לבשל קודם את זה יעשה, כי קודם בפסוק כבר כתוב את אשר תופרו איפו ואת אשר תבשלו בשלו. אז מה הפסוק את אשר והכינו את אשר יביאו? מה זה בא להגיד לנו? כן? אלא בא להגיד שאדם, כן, שיגיד מכאן אני אוכל מחר, שכל דבר, כל מה שירצה להשתמש לו בשבת, אתה נותן חשיבות לסעודת שבת, זה לא על הדרך עשית סעודה. אתה צריך לכוון, כך סובר רבה, זה נקרא הכנה דרבה. כן, יזמין את הכל לפני השבת, ובכל דווקא, סתם יום שישי הוא חול. אותו דבר לדברים המוכנים בידי שמיים, שצריכים להיות מוכנים דווקא ביום חול. החידוש הוא שלא רק מה שאתה מכין, אלא גם דברים שיורדים על ידי שמיים, צריך אדם להתכוון אליהם שהוא רוצה לאכול אותם בשבת. אותו דבר לא רק לשבת, גם מיום חול ליום טוב. כן, שחול מכין לשבת, חול מכין ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואפילו אין שבת מכינה ליום טוב. כמובן, החידוש הוא שאפילו יום טוב לא מכין לשבת. שבת ויום טוב זה סעודות חשובות, שהן צריכות הכנה, כך סלוין רבה. זה נקרא הכנה דרבה. ולכן... מה? עירוב תבשילין, אז זה אנחנו כאילו, אתה מבשל לפני כן וממשיך אותו. כן, זה הכנה. כן, על כל פנים, מה אנחנו רואים מכאן? למה המשנה אומרת, מחלוקת בית שמאי בתילת, תרנגולת, הביצה שנולדה ביום טוב, הביצה אסורה? אומרת הגמרא, באמת בא רבה, קמה הגמרא ואומרת, רבה אומר, בגלל שהביצה נגמרת יום קודם, כאן מדברים ביום טוב שחל להיות אחר השבת, או בשבת שחל להיות אחר יום טוב. אז מתי הוכנה הביצה? יום קודם. צריך, כדי שיהיה מותר לאכול את הביצה, צריך להיות יום חול. אבל אם יום שישי זה יום טוב, אז הביצה שנולדת בשבת נוצרה ביום טוב. אותו דבר ביצה שנוצרה ביום ראשון, אם יום טוב יוצא ביום ראשון, היא נוצרה בשבת. אז במקרה הזה, אומר רבא, כאילו זה איסור דורייתא, והכינו את אשר יביאו. אתה לא יכול לקבל בשבת דבר שנוצר ביום טוב, אתה לא יכול לקבל ביום טוב דבר שנוצר בשבת. צריך להיות יום חול. ולכן המשנה אומרת, ביצה שנולדה ביום טוב, אסורה. שואלת הגמרא, רגע, רגע, סתם יום טוב זה באמצע שבוע. אז מה תגיד? אתה אומר, יש הכנה, אם יום טוב חל ביום ראשון, אז אסור לאכול את הביצה ביום טוב, כי מתי היא נגמרה אתמול בשבת. אבל אנחנו מדברים במשנה על סתם יום טוב. רגע, אז בואו נראה את זה עוד פעם, אומרת הגמרא, אלא נקרא את זה ברצף אחד עכשיו, אומרת הגמרא, כן, אמר רבא, לעולם תרנגולת עומד לאכילה. הוא בא להסביר מחלוקת בית שמאי ובית הלל. למה בית שמאי אוסרים? ביום טוב שחל להיות אחר שבת עסקינן, ומשום הכנה. וכסבר רבא, כל ביצה מתיילדה עידנה, כל ביצה שנולדת היום, מבחינה ביולוגית נוצרה אתמול. כן? ורבא לטעמי, שהוא אומר, כל סעודת שבת, כמו כן סעודת יום טוב, צריכה להיות הכנה, הכנה מיום חול לשבת, הכנה מיום חול לחג. מהי דכתיב? היה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, חול מכין לשבת, וחול מכין ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב. אז זה הסיבה של ביצה שנולדה, שלדעת בית שמאי, אסור לאכול אותה, בגלל שלא הייתה הכנה. אומרת הגמרא, רגע, אם אתה מתרץ תירוץ כזה, זאת אומרת, אתה מגביל את דברי המשנה רק למקרה שבו חל יום טוב ביום ראשון. אבל המשנה לא צמצמה את דבריה, זה קצת דוחק. כאילו אתה אומר, משנתנו פתחה בשורה הראשונה בדף ב' ביצה שנולדה ביום טוב, אז על מה מדברים? אתה מצמצם את זה למקרה שזה חל ביום ראשון. זה לא כתוב במשנה, אבל הגמרא שואלת את זה בצורה אחרת. אלא מעתה, לפי דבריך, שכל האיסור הוא בגלל שזה לא היה מוכן ביום חול, היינו שיום טוב חל ביום ראשון, אז ההכנה שלו הייתה בשבת, אלא מעתה, יום טוב בעלמא, תשתרי, יום טוב שלא בא אחרי שבת, נגיד ביום שלישי, כמו השנה, ליל הסדר יהיה ביום שני בערב, פסח יהיה ביום שלישי, אז אין את הטעם, אין לי בעיה, מתי יוכנה ביצה ביום שני, יום חול, אז לכאורה המשנה הייתה צריכה להגיד, ביצה שנולדה ביום טוב, אסורה לפי בית שמה, מתי כשזה היה ביום ראשון, אבל המשנה לא כתבה כך. היא דיברה על יום טוב רגיל, ואם הטעם שלך משום הכנה, אז צריך להתיר ביום טוב רגיל שחל באמצע השבוע. אומרת, אמר לי אביי, אלא מעתה יום טוב באלמה, שלא בא ליום ראשון אחר שבת, תשתרי בארמית תשתרי זה להתיר, כן? תותר הביצה באכילה, שהרי מאתמול, שהיה יום חול, היא הוכנה. אם נגיד השנה פסח ביום ג', אז זה בסדר, לפי הטעם שלך. עונה הגמרא ואומרת, גזרה משום יום טוב אחר השבת, לולא הגזרה באמת אתה צודק. אני לא רוצה, בית שמה אומרים, אנחנו לא רוצים לחלק. כיוון שלפעמים יום טוב נופל ביום ראשון, ואז יהיה אסור משום הכנה שקורה בשבת, אז אני לא מחלק, אני אומר טוטלית, כל יום טוב ביצה שנולדת לדעתי, שאני אומר, מדובר כאן תרנגולת עומד לחילה, למה היא אסורה? חסר את ההכנה. איי, ביום טוב באמצע שבוע אין בעיה, אני לא רוצה לעשות חילוקים, כי אנשים, תתיר להם בשנה רגילה, הם יאספו את הביצים, יאכלו את הביצים גם ביום טוב שיקרה ביום ראשון. שואלת הגמרא, שבת דעלמא תשתרי. אז אם כן, מה, סתם שבת, שאין ביום שישי, מתי קורה שביום שישי יש יום טוב? לעתים רחוקות. פעם בשנה קורה שביום שישי יש לך יום טוב. אז שבת רגילה שיתירו בית שמאי, סליחה, יתירו בית הלל, הם האוסרים, יתירו בית הלל לאכול את הביצה בשבת רגילה. שוב פעם, הגמרא עונה את התירות, אומרת הגמרא, שבת דעלמא תשתרי תשובה, גזרה משום שבת אחר יום טוב, לא רוצים לעשות חילוקים. כיוון יש סיטואציה שבשבת יהיה אסור לאכול את הביצה לפי בית הלל, כי חסר הכנה, אז אני לא מתחיל לעשות חילוקים, שמה אנשים יתבלבלו. בסדר. אומרת, שואלת הגמרא, זאת אומרת, אם אנחנו נסכם כאן, ראינו את שיטת רב נחמן שמנסה להסביר מחלוקת בית שמאי הלל, שתרנגולת עומדת לגדל ביצים, ומשום מוקצה. בית שמאי לא סוברים מוקצה, והם כן סוברים מוקצה. שיטתו הוגשה, הוסרה מהסדר, מפני שאם זה מוקצה, היה צריך לדבר גם על התרנגולת. בא רבא ואומר, טעם אחר, אתה יודע למה בית הלל הם אוסרים? משום הכנה דרבא. ככה אומר רבא, תירוץ. אז הגמרא שואלת שאלות ביניים, בקיצור, גזרנו גם על שבת שאין לפניו יום טוב, וגם על יום טוב שבאמצע השבוע, מפני הסיבה שלא רוצים לחלק. יפה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, ומי גזרינן? האם אתה מחליט לאסור את הביצה, כן? אם שבת חל בשבת רגילה או יום טוב חל באמצע השבוע, משום המקרה של יום טוב שחל אחר שבת וכדומה, איך אתה אומר דבר כזה? אני אוכיח לך ממקרה של יום יום שאנחנו לא חוששים, לא גוזרים גזרות כאלו. איפה? ומי גזרינן, והאם אנחנו גוזרים לגזור את המותר משום האסור? והתניא, והרי למדנו ברייתא, השוחט את התרנגולת. אדם ביום טוב מותר לשחוט תרנגולת, והוא מוצא בפנים ביצים גמורות. מה קרה? רגע לפני שהטילה את הביצה, שחטת אותה. מצאת בפנים ביצים גמורות. מעשים שבכל יום שאנחנו אוכלים. ואם כשיטתך שגוזרים על ביצה שנולדה משום הכנה דרבה, גם אם זה חל באמצע השבוע, אז אתה צריך לאסור את הביצים האלו באכילה. ואנחנו לא אוסרים, סימן שלא גוזרים. ומי גזרינן והתניה השוחט את התרנגולת ומצא בביצים גורות מותרות לאוכלם ביום טוב. ואם איתה, איתה זה יש, אם אכן גוזרים על אכילת הביצה בשבת או יום טוב, כשהם באים בפני עצמם, למה אתה גוזר בגלל יום טוב אחר שבת? לגזר, אז תגזור גם כן על הביצים האלו שמצאת בתוך התרנגולת שעכשיו שחטת, גם תגזור. שיהיו אסורות משום אנך דמיטיאלדן ביומה, משום אלו שנולדים באמת ביומם, היינו ביום שחל אחרי שבת או אחרי, או ששבת אחרי יום טוב. גם אז אמר לי, יש כלל. חזל גוזרים בדברים שכיחים. בדברים לא שכיחים הם לא גוזרים. ביצה שמתיילדת בדיוק כששחטת עם מטילת הביצה, זה לא מצוי. זה לא מצוי. למה? התהליך של יצירת הביצה היא כזאת שבכל אופן, ברגע שאתה מתחיל, הרי זה תהליך של 24 שעות. ברגע שאתה מתחיל לנייד את התרנגולת והתחיל לשחוט אותה, היא כבר מטילה את הביצה. הרי מדובר כאן שהיא כבר נגמרה. אתה לא ייווצר, איך נקרא לזה ככה, לא מצוי שתשחוט תרנגולת תמצא ביצים גמורות. אתה יכול למצוא בתרנגולת לעתים בשחלה ביצים, זה נקרא אשכול ביצים. זה אתה כן יכול למצוא. אבל ביצים גמורות עם הקליפה, דרך אגב זה תהליך פילי, איך היא מקבלת את החלבון של עטיפת הביצה. זה קורה בחלק האחרון. קודם היא ממש רכה בלי קליפה. זה לא מצוי שתשחט תרנגולת תמצא את הדבר הזה. אז על דבר שלא מצוי לא גזרים. מה הרעיון? מה זה גזירה דרבנן? חכמים אומרים מהתורה זה מותר, אבל למנוע ממך כישלון אני שם לך ברקסים. מתי אני שם את הברקסים? כאשר זה מצוי. אם זה לא מצוי אני לא שם גזירות. הביצה הזאת שתמצא בתוך התרנגולת, סיטואציה כזאת לא קורית הרבה, לכן אנחנו לא מתייחסים לזה, משאירים את זה בדין תורה שזה מותר. למה הדבר דומה? או, ברוך הבא. למה הדבר דומה? או, ברוכים הבאים.
שני החתנים.
מה זה, היה משהו מיוחד ביחד?
אוקיי, נכנסו,
באותו
זמן.
זה לא סתם. זה אחון נדרה, אנחנו מדברים. עכשיו מדברים על הכנה דה רבה. נכנסו שני רבנים גדולים. אז אם כן, דבר שלא שכח, למה הדבר דומה? תקראו אפילו היום בחוק הכללי. מתי מחוקקים חוק? כשרואים שיש יותר מדי פרצות בחוק. אנשים מפירים אותו, נגיד בחוקי תנועה. מתי אנחנו עושים תמרורים, סוגרים רחוב, פותחים רחוב חד כיווני? כשרואים יש הרבה תאונות, המתחילים לחפש תיקון לעצור את הדבר. זאת אומרת, דבר המצוי גוזרים. דבר שלא, מצוי, אין לדבר סוף. אם תחשוש, תמיד יש, אסור לצאת לרחוב. אחוז התאונות אולי, אני יודע, 0.5%, אני לא יודע את הסטטיסטיקה. איך מותר לצאת? הרי ספק פיקוח נפש דוחה שבת?
זו שאלה טובה.
אז התשובה, נכון, התשובה היא כזאת, שבאמת במקום שיש שמחה רק, אז אסור להסתובב שם. אבל במקום רגיל יש איזה גבול שהתורה נתנה לחיים, שאתה לא חושש מאחרת, אתה לא יכול לנשום, כי יש חיידקים באוויר. זאת אומרת, מה אני מתכוון לומר? הרי יש שאלה, אדם עוסק במקצוע, ויש סיכון במקצוע. נגיד, הוא עולה על פיגומים, והסטטיסטיקה אומרת שיש בזה סיכון, או כל מיני מקצועות. אז הפוסקים אומרים, יש עד גבול, יש קבעו לזה גבול, שבו כל אדם מסכן את נפשו בשביל הפרנסה. עד גבול מסוים מותר לו לסכן. אם זה אחוז כבר מצוי, כן, אחוז גבוה, אני לא אציין כאן בדיוק את המחלוקת מהו הגבול. אם אתה רואה שרוב האנשים במקצוע הזה מתעסקים בכל העולם, זה סימן, נגיד מי שיוצא לצייד הוא מסתכן, יש בו איזה סיכון. הוא יכול לחטוף חץ מצייד אחר בלי כוונה. הוא יכול פתאום להתנפל עליו איזה נחש או משהו. יש מקצועות שיש בהם סיכון רב. או פועלים, אתה שומע מפעם לפעם שנופלים מהפיגומים. זה הרעיון, דבר שמצוי גזרו, דבר שלא מצוי לא גזרו. טוב, אז עד עכשיו ראינו את התירוץ של רב נחמן, דחינו אותו. ראינו את התירוץ של רבא, הוא אומר באמת בתרנגולת עומד לאכילה, משום הכנה. שאלו, אז אם כן, יום טוב רגיל באמצע השבוע, שבת רגילה שאין יום טוב, תתיר לך אם ביצה נולדה, כל מה שאתה גוזר זה משום יום טוב אחר השבת, שבת אחר יום טוב, אז הוא אומר, אנחנו גוזרים זה משום זה. אז הוא אומר, איך אפשר לגזור? הרי מצאנו שאם אתה מוצא אשכול, אם אתה מוצא ביצים בתרנגול שלך, אתה מותחן להשתמש בזה, ואתה לא גוזר. אמר לי, אני ארבע שורות אחרונות בעמוד, אמר לי, ביצים גמורות במאי מעם, מילתה דבר שלא שכיח הוא, ומילתה דלה שכיחה, דבר שלא מצוי, לא גזרו בהו רבנן. כאן רש"י הוא מאוד מאוד חשוב, כי זה כלל לכל הש"ס. למה? אגיד לכם בתמצית מה שרש"י אומר, ונקרא אותו. הוא אומר, כתוב בתורה, איך כתוב? עשיתם משמרתי, הפסוק, ושמרתם את משמרתי. מה זה שמרתם את משמרתי? אני נותן לכם מצוות. תתכננו את זה כך שלא תיקשלו. איך מתכננים? עושים כל מיני גזרות. כמו יש שדה מוקשים, אז כל מפקד בצהל יודע שהוא צריך לעשות במקום שתנים איזה מין,
לעבור
עם דקר, או לכתחילה שהוא מתמין, אז הרשויות מניחות גדר ושלטים כדי שאנשים סתם לא יעברו שם. אז אם כן, זה נקרא לגזור. ועשיתם את משמרתי. המשמרת אחד אתה עושה, ולא משמרת למשמרת. אין הדבר סוף. אתה תעשה גדר ועוד גדר ועוד גדר. אז יש כלל, התורה אמרה, ושמרתם את משמרתי. משמרת אחד, גזרה אחת כן. אבל גזרה לגזרה, תגיד, איך אומר שיהיה עוד? זה לא, זה אין לנו חובה. בואו נראה דרשי. אז אם כן, ואם תאמר, רש"י, שבת, ומי גזרינן? והתניא. מה ראינו? כן, מתלדל לא שכיחה לא גזרו ברבנן. אומר רש"י, ואם תאמר, אבי אלה גזרה לגזרה, דאנך דמתייל דין ביום אינם אינם אסורות לה משום גזרה. רש"י שואל שאלה אחרת. יש כאן הרי גזרה לגזרה. אלו שנולדות ביומיהם, נגיד, יום טוב שחל ביום שלישי, כמו פסח השנה. הרי מצד הביצה אין לי שום בעיה. זה ביצה שנולדת מתרנגולת שעומדת לאכילה. אלא מה אתה גוזר משום יום טוב אחר השבת? היא עצמה גזרה. ואתה בא עכשיו לגזור על ביצים שמצאת במאי מה? תריץ, עמדתי לאונק ביום טוב אחר השבת. דאשתה, איקה למגזרה, תואנך דמתלל מיומיין, ושמינה אחמתיתין, אפילו ביום טוב אחר שבת מותרות. הועיל ואינם נולדות משום אנך, דמתלל דן, לאיקה למגזר, דמתלל לא שכיחהו, בשם רבינו, ועד אמרינן, מה שחשוב כאן בחלק השני רציתי להדגיש, ועד אמרינן בכולי השס, בכל השס אנחנו אומרים, אין גוזרים גזרה לגזרה, מהי קרא נפקא, מהפסוק הזה לומדים, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת. כלומר, תתקנו תקנות וגזרות, כלומר, גזרה למשמרתי, כדי שיתקיים הדין לתורתי, ולא משמרת למשמרת, שלא יעשו גזרה לגזרה. ואין יום טוב מכין לחברו, לא גרסינן במילטי, כאן רש"י אומר בצד הגרסה. טוב, אז ראינו שני תירוצים, וראינו כאן את היסוד החשוב שלא גוזרים מגזרה לגזרה. לפני שאנחנו ממשיכים, אני אגיד כאן עוד נקודה. מה אנחנו אומרים? אם למשל שדה מוקשים, אני שם כאן גדר. אז אני לא מחויב מדין תורה לשים עוד שלט ועוד גדר כאן. למה? אני עושה גדר אחד. דוגמה, כן? עכשיו, מה יהיה אם אני עושה גזרה, ויש לי דבר דומה לו, ודבר דומה לו, ואני אומר, רגע, גזרתי גזרה, והדבר הדומה, אני אומר, אם גזרת על זה, בוא נגזור על הדבר הדומה. אז לכאורה זה גזרה לגזרה. לפעמים הגמרא אומרת, לא. כשגזרתי על זה, הדבר הדומה נכלל בתוכו. זה לא מדין גזרה לגזרה. חד הגזרה. כולה חד, תזכרו את המושג. לפעמים יש דבר שקוראים לו כולה חד הגזרה. אם זה דבר דומה, זה לא השתלשל מהגזרה הראשונה, זה גזרה לגזרה, אלא חכמים שקבעו את הגזרה על א', כללו בתוכו גם את ב', כבר בתקנון הם חשבו על היסוד הזה. זה מה שעכשיו אנחנו נראה. כלומר, אין גוזרים לגזרה לגזרה, זה כלל. אבל יש לפעמים שאומרים כולו חד הגזרה. שתי הגזרות הן לא תולדה שזה מזה ואז הגזרה לגזרה, זה חד הגזרה. ובכן, תירוץ שלישי, כן, לא, לא כך ברור. נכון. נכון. כן, כשיש קושי, ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם שהכל יעמדו. תירוץ שלישי, עוד ביאור למחלוקת בית שמא בית הלל, למה בית הלל אוסרים את הביצה. רב יוסף אמר, באמת כמו שאמר קודם רבא, מדובר בתרנגולת עומדת לאכילה. אז למה בית הלל אוסרים? גזרה משום פירות הנושרים, תשמעו. בשבת, אם אתה יש לך פרדס או חצר, גינה, בכניסת שבת הפירות היו מחוברים. אתה בא בשבת, נגיד תאנים זה מצוי, אפלה ואפלה. יש פועלים מהשמיים, כתפו לך את הפירות. אתה רוצה לה... אין בעיה, מדאורייתא אין שום בעיה. למה? כי אתה לא כותף, וזה נפל מעילה, ועכשיו אתה רוצה להרים את התאנים. לכל אותם, נגיד, לא חייב מתרומות מסרות, כגון שאכילת הרי וכדומה. כן? אתה רוצה לכל אותם. יפה. אז אומרים חכמים, מדין תורה מותר לך לאכול, אבל אם נתיר לך לאכול תאנים ככה, בטעות, ייחוד שאוכלים תאנים וענבים, זה דברים שנפשם של האדם חומדת אותם, הוא עלול בטעות גם לקטוף. כך טעים, הוא לא מוצא עוד תאנה, שוכח, שקוע בזה, עלול. זה גזרה, זה נקרא גזרה. אומרת הגמרא, אותו דבר ביצה, היא גם כן נושרת ממאי התרנגולת. כן? משום רב יוסף אמר, תראו רש"י, ארבע שורות אחרונות, טעמה דביצה בתרנגולת העומדת לאכילה וכדאוקימנה, כמו שהעמדנו. כן? ובית הלל שאוסרים משום פירות הנושרים מן האילם בשבת. אומר רש"י, המחשבה הראשונה, זאת אומרת, תידחה בסוף, כסל כדעתה חשת עכשיו, גזרה היא משום פירות הנושרים, דלא נכלינו, דענמי לפירות הנושרים מן האילן דמיה, שאב זו פרי הנושר. כלומר, הגמרא מבינה שבית הלל שאומרים תרנגולת העומד לאכילה ביצה שנולדת בשבת ביום טוב היא אסורה בגלל גזרה של פירות הנושרים, זה מדרבנן, והם אומרים זה אותו דבר. באה הגמרא ואומרת, אמר לי, עכשיו הוא ישאל, פירות הנושרים זה גזרה והביצה אתה מדמה את זה לפירות הנושרים, זה גזרה לגזרה. תראו השורה האחרונה, אמר לאביי, פירות הנושרים תממי, למה הם אסורים באכילה? אמרנו, גזרה, עברנו לדף ג', גזרה שמא יעלה ויתלוש. היא גוף הגזרה, ואנה ניקום ונגזור גזרה לגזרה? זה מה ששאלנו. הרי אם אתה אומר שכל הטעם של בית הלל שאמרו במשנה, ביצה לא תאכל, זה בגלל מדברים כאן באמת, עומד לאכילה, וכל הגזרה היא שמא יתלוש. גזרה משום פירות הנושרים, אבל פירות הנושרים זה לא דין דאורייתא, מדאורייתא מותר לאכול את התאנים האלו, רק חז"ל גזרו. אז אתה עכשיו רוצה להגיד לי שרשרת, התאנים אסורים לאכילה משום זה גזרה דרבנן, וביצה שנולדת ביום טוב אסורה משום פירות הנושרים, זה גזרה לגזרה. והיא גוף הגזרה, היא עצמה גזרה, וענן, אנחנו ניקום ונגזור גזרה לגזרה? עונה הגמרא ואומרת, כולה אחת הגזרה היא. אז זה התירוץ הזה שאומר כאן כול אחד הגזרה היא. זאת אומרת, זה לא גזרה לגזרה. היינו, כאשר תקנו את התקנה הראשונה, כללו גם את המקרה של ביצה, כך יגידו בית הלל. רש"י, אחד הגזרה היא, לא שתאזו גזרה דלא ליתה לידי פירות הנושרים. לא הבנת. הסיבה שבית הלל אוסרים את הביצה לא בגלל שהם אומרים, אם אני אתיר לך לאכול ביצים שנולדו ביום טוב, אתה תבוא ולאכול מפירות הנושרים. זה יהיה באמת גזרה לגזרה. כי גם פירות הנושרים מותרים מדאורייתא. אלא אומר רש"י, לא שתאזו גזרה דלא ליתה לידי פירות הנושרים, אלא כשנמנו וגזרו על פירות הנושרים, אף ביצה הייתה במשמע. ואף אגב דלית בה משום תלישה, למרות שאין בו את המרכיב של בעץ, אתה כותף את זה מהפירות, אתה עובר על קוצר, תולש בשבת או ביום טוב, מיהו מכלל גזרת חכמים הייתה שאף היא פרי הנושר. מהצד הטכני, כשאתה מסתכל על ביצה, יש בה אלמנט של תאנים שנושרים, פירות שנושרים מעץ. מה קורה לביצה? היא מטילה אותה, אנחנו קוראים לזה. זה בבחינת נשירה. אז אם כן, יש לנו כאן את התירוץ הנוסף. כן, אז יש לנו עד עכשיו תירוצו של רב נחמן שנדחה, עומד לגדל ביצים, תירוץ של רבא, חנה דה רבא, תירוץ של רב יוסף משום גזרות פירות הנושרים, תירוץ רביעי ואחרון. מה התירוץ? ליישב למה ביתי למחלוקת בית שם ביתי, למה הם אומרים לא תאכל הביצה. גם הוא יסבור את הסברה שעומד בתרנגולת העומד לאכילה. אז למה ביתי ללוסרים? רבי יצחק אמר גזרה משום משכין שזהבו. או מה זה משכין שזהבו? יש בשבת איסור סחיטה. אני אתן כאן הקדמה. מה זה איסור סחיטה? זה תולדה של דש. מה זה דש? אחד מלמתת מלאכות. דש, אתה מפריד את הגרעינים מקליפתם. פרי, אתה מוציא, רש"י אומר, אתה מוציא אותו מקליפתו גם כן. נגיד ענבים, אז יהיה מרוכז בפנים מיץ, אתה על ידי הסחיטה מפריד את המיץ מהפרי, מהקליפה שלו. אז זה נקרא סוחט תולדה של דש. יש שם מתת מלאכות. יפה. עכשיו, יש, באופן כללי, יש פירות שעוברים עליהם משום סחיטה, יש פירות שזה רק מדרבנן, ויש פירות שמותרים. לפי ההלכה, הפירות של עומדים לאכילה, ואתה רוצה לסחוט אותם באופן חד פעמי, בעצם זה מותר, כי זה היה דיונים רבים לגבי לימונים ותפוזים, האם זה... מה שהגמרא אומרת בימיהם, מה שסחטו זה ענבים, ענבים ורימונים. זה היה, וזיתים. היו שלושה שלבים. זאת אומרת, מה שעומד לסחיטה זה פרי שאתה מגדל אותו ורובו לסחיטה, גם אם אתה אוכל אותו, זה דאורייתא. פרי שהוא פרווה, שגם עושים סחיטה, גם זה אסור מדרבנן. יש אומרים, גם זה יהיה בכלל באיסור סחיטה. ופרי שבכלל לא עומד, לכן אסרו לימונים. יש כאילו אסרו לסחוט לימונים. אז מה עושים? סוחטים לימון על סוכר. על ידי זה, או שחותכים את זה פרוסה ושמים את זה בתי. אם אתה סוחט לתוך אוכל, זה כבר לא סחיטה. זה היתר גם כן בחליבה בשבת. מי שמכיר את הסוגיה, הרי יש צער בעלי חיים. מה עושים עם החלב? אז חולבים את זה. היו פעם, היום יש טכניקה חשמלית. כן. טוב, עכשיו נגיע לעניין שלנו. עכשיו, רב יצחק ואומר, למה אסרו ביצה שנולדה? גזרה משום משכין שזהבו. מה קרה? נראה זה ברש"י. מה יהיה? אתה הנחת בצלחת פרי חתוך. אתה בא אחרי שעה, אתה רואה מיץ. הפרי דרכו להיות, אחרי אתה מניח אותו זהב, אז המיץ הולך ונוזל מאליו. עכשיו יש לך כאן חצי כוס של מיץ. האם זה מותר או אסור? האם מותר לשתות את זה או אסור לשתות את זה? זה מחלוקת. אז בואו נראה את זה בפנים. רב יצחק אמר, אתה יודע למה ביתי לאסרו לכל ביצה שנולדה ביום טוב? משום משקים שזבו. אז מרשי אומר, דקיימלן, אסורים לבוא ביום כדתנן, ואם יצאו מעצמם, אסורים. וביצה נמי דמי עליהו שזבה ויצא ממקום שהייתה בלועה. בדמיון הציורי זה דומה, כלומר בעצם לא עשית מעשה דאורייתא. חתכת פרי והשארת אותו בצלחת. עד שאמרת דברי תורה בשולחן שבת, פתאום אתה מגלה שיש שם מיץ. האם מותר לך לשתות את זה? אסור. אז ראינו שם מסכת שבת שאסורים לבוא ביום. כן? במוצאי שבת תוכל לשתות את זה. כן, אז אם כן, הוא אומר, גזרו גם ביצה שנולדה ביום טוב בית הלל שאוסרים, אמרו לו, תאכל משום משכין שזהבו. אמר לי, שוב, אותה שאלה ששאל קודם. משכין שזהבו, בעצם מדורה היית מותר. אתה לא עשית שום סחיטה. חתכת את הפרי, המשקה זב מעילה, מה הבעיה? אלא חזק גזרו, שאם יתירו לך, אתה בלי משים יכול לקחת, לתת קווץ' עכשיו, לסחוט את ה... את הפרי. אז זה... לא, רגע, רגע. כי לפעמים זה עוזר. אתה יודע, תלך למילדות, יגידו לך, לפעמים צריך לתת קווץ'. כן. על כל פנים, זה אומר, כל הסיבה, לכאורה, למה אסרו את המיץ שזב? זה לא דאורייתא. מדאורייתא אתה יכול לשתות. אתה יכול לברך שהכל על הכיפק. דרך אגב, ברכת הנינים היא דרבנן, אבל... בכל אופן, אתה יכול בקלות לשתות את זה, אלא חכמים אמרו, אם נתיר לך דבר כזה, כבר יהיה על הדרך עוד כמה איסורים. אבל עכשיו אתה אומר שתרנגולת שהטילה ביצה, תרנגולת העומדת לאכילה שהטילה ביצה ביום טוב, אתה אוסר אותו משומשקים שזהבו, כי זה דומה. אבל זה גזרה לגזרה. עצם המשקים שזהבו עשו רק מדרבנן, עכשיו אתה אומר לי, טוב, אז יש גם ביצה דומה למשקים שזהבו, בוא נגזור על זה משום משקים שזהבו. אבל משקים שזהבו זה רק דרבנן, גזרה עצמה. זה השאלה. אמר לי אביי, משקים שזהבו אותם המאי, גזרה שם הישחות, היא גוף הגזרה, ואנה ניקום ונגזור גזרה לגזרה? זה לא הגיוני. אומרת הגמרא, אלא גם כאן היא תגיד את אותו תירוץ שאמרנו, אומרת הגמרא, אז רבי יצחק עונה, כולה אחד הגזרה היא, כשגזרו על משקים שזהבו, כללו בתוכם את כל הסיטואציות הדומות. לא שזה היה שלבים, בהתחלה גזרנו על זה. אחר כך אמרת, רגע, רגע, ביצה שנולדת, היא גם נראית זבה מבטן הבימה, מרחמה. אז זה דומה, אז בוא נעשה גם גזרה נוספת. לא, לא, זה לא כך הלך. מראש שגזרו על משקים שזהבו, כללו בתוכם את הדברים הדומים. כן? או רשי אומר, שם הישרות, שחיטת פירות תולדה דדשי, שמפרקן מתוך זק שלהן. את מה? את מיץ הענבים. כמפרק תבועה מיקה שלה. חד הגזרה כפרשית שגזרו על משקים שזהבו, אב ביצה הייתה במשמע. אז מה ראינו עכשיו? שיטת רב נחמן שנדחתה, שיטת רבה, הכנה דה רבה, שיטת רב יוסף שאמר משום פירות הנושרים, שיטת רב יצחק שאומר משום משקים שזהבו. עכשיו השאלה תהיה, רגע, למה צריכים, אומרים, איפה שיש שני יהודים, ארבע דעות? איפה שיש 10 יהודים, 3 בתי כנסת. אז אמרו שרובינזון קרוזו, אם היה יהודי, היה עושה 2 בתי כנסת. אמרו, מה הוא צריך? אין לו מניין. אומר, יהודי צריך בית כנסת שהוא הולך להתפלל שם, שבית כנסת אחר שבשום פנים ואופן הוא לא ייכנס שם, לא תדרוך כבר. יש דבר כזה. הייתי פעם בכפר אליקים, נסעתי להתפלל מנחה. כבר מסורתי כזה. אז באתי להתפלל, אמרתי, יש כאן בית כנסת? אמרו, כמה שאתה רוצה? 5 בתי כנסת. איפה? הראשון נכנסתי, מחכים למניין. השני הלכתי, אין מי. אמרתי, בוא נתאחד עוד מתי שקיעה. זה בית כנסת מסבא שלי כבר, אני לא זז מכאן.
זה רק
אצל התימנים. זה מצוי.
כל אישה יש להם בית כנסת.
כל אישה?
כל תשעה יש להם בית כנסת.
איפה הסירי? אליהו הנביא.
הסירי זה אליהו.
אני אקים
זה
כמו שאתה מנה. בדמן
ככה זה היה.
תלך לראש העין, פה רחוב יש בכנסת. רחוב זה טוב, חזבתי כל... טוב, אומר, תלוי כמה בלוקים יש שם ברחוב. תלך למאשרים, בכל רחוב יש 10 בתי כנסת. טוב, חבר'ה, השעה מתקדמת.
דבר חדש.
אומרת הגמרא. עכשיו הגמרא אומרת, רגע, יש כאן 4 טעמים. למה לא מתאחדים על טעם אחד? אחד שממציא טעם אחר, יש לו סיבה. אומרת הגמרא, כולם לא סוברים כמו רב נחמן, התחלנו איתו בגלל שרב נחמן הוקשה והוא שר מסדר היום, אז זה ברור. תראו בגמרא. כול הוא כרב נחמן לא אמרה כקושיה, כמו שהגמרא דחתה שהיה צריך להגיד תרנגולת וביצתה. כרבא שהוא ביאר את המחלוקת לגבי הכנה משבת ליום טוב, נמי לא אמרי, הכנה להתלאו. הם אומרים, זה המצאה חדשה, אנחנו לא סוברים שיש איסור בתורה, משמע כאילו זה איסור דאורייתא. והכינו את אשר יביאו, אנחנו לא סוברים את זה, הדבר הזה, לא קיבלנו את הרעיון הזה. כי הכנה זה איסור חדש, הרי זה הכנה בידי שמיים, זה חידוש גדול. איך נוצרת הביצה? מה זה בבית חרושת? זה תהליך. כל מה שאנחנו חיים, יורד גשם בשבת, הכל. אנחנו לא נבוא ונחיל את האיסורים על כל מה שקורה בשטח. אז גם זה ברור. למה לא אומרים כמו רבא? כרב נחמן לא, שהוא יצא מוקשה. כרבא לא, כי הכנה דה רבא לא מתאים. אלא רב יוסף, מה הייתה מה לא אמר כרב יצחק? עכשיו פינג פונג. איך פירות הנושרים ו... משקים שזהבו. אז בואו נראה. אלא רבי יוסף מה הייתה מה לא אמר כי רבי יצחק אמר לך ביצה אוכלה ופירות אוכלה. אנחנו לוקחים את הדמיון הכי גדול. מה זה ביצה? זה אוכל. פירות זה אוכל. משקים זה כבר סוג אחר. משקים יש לו דין אחר. אתה משקים שזבו זה כבר לא אוכל. זה הגדרה גם דינית שונה לגבי משקים ואוכל. לפוק משקים זה לא הוכלל. כשגזרו על משקים שזבו מעצמם, לא כללו בגזרה גם את הביצה, כי ביצה זה אוכל ומשקין זה משקין. אז לא הגיוני שכללו בתוך הגזרה שמשקין שזבו גם את הביצה. כי זה סוג אחר. כי מה הפרינציפ שזה חד הגזרה? יפה. אז לכן הוא אומר, אני יותר מתאים לי העניין של פירות הנושרים. שזה אוכל וזה אוכל. ושאלת גזרה לגזרה, אני חד הגזרה. חשבו על פירות הנושרים, חשבו על ביצה. זה אוכל, זה אוכל, וזה נושר, וזה נושר. אבל משקים וזה, זה לא אותו דבר. הגמרא באה לרב יצחק, צודק רב יוסף, שאוכל ואוכל יותר מתאים לגזור. מה אתה עשית משקים? ורב יצחק אומר לך, מה איתה, מה לא אמר כרב יוסף? למה הוא לא גזר משום פירות הנושרים? אמר לך, ביצה בלועה. תסתכל לסיטואציה. מה משותף בין ביצה שנולדה לבין משקים שזבו? מה המצב של הביצה והמשקים לפני? הם היו בלויים. המיץ היה בלוע בקליפה והביצה בתרנגולת. אז מצד כשחכמים באו לגזור, אמרו, כל הבלויים, כל הבלויים אנחנו אוסרים. אז לכן זה מתאים יותר. אבל כשאתה מדבר על פירות הנושרים וביצה, הפירות הנושרים גלויים גם לפני שהם נשרו. הביצה בלועה, זה לא מתאים. הוא מסתכל על הסיטואציה, נקרא לזה, של לא ההגדרה של המינוח, אלא של המציאות. זה בלוע, זה בלוע מתאים. זה בלוע, זה גלוי לא מתאים. תראו בפנים. רבי יצחק הייתה מלא אמר כרב יוסף, שמה יעלה ויתלוש. אמר לך, ביצה בלועה, ולפוק כפירות, דמיגלו וקיימו. מה זה מיגלו וקיימו? גלויים ועומדים. ולכן אין בכלל נשירת הפירות, נשירת הביצה. לא כללו אותם באותו זרע. כן. עכשיו, מה אמר רב יצחק? משום גזרה של משקים שזבו. עכשיו תראו, הגמרא באה ואומרת, יש התנא בדור הראשון שמו רבי יוחנן, שהוא גם כן סובר את הסברה של רב יצחק. איך נוכיח את זה? ממה שהוא אמר בנושא אחר, נדייק שהוא סובר גם כן שהגזרה של ביצה שנולדה היא משום משקין שזבו.
רב יצחק היה תנא?
לא. אותה סברה. לא, הרעיון, לפעמים אומרים, אתמול ראינו, שאפילו דור רביעי, בית שמה סברי כאמורה, אחד המוראים. מה פה זה?
הרעיון.
הרעיון כבר יש לו שורשים קדומים, רק זה בא לידי ביטוי באחד המוראים, אנחנו אומרים, גם בית שמה סברי כרבי יוסף. רבי יוסף בדור רביעי של המוראים, או שלישי, ארבע רביעי, ובית שמה ארבע דורות לפני תום תקופת התנאים, אולי יותר, מה הרעיון? הרעיון לא בדמות, אלא ברעיון. טוב, יפה. ואב רבי יוחנן סבר גזרה משום משקים שזבו. איך רואים שהוא סובר שביצה שנולדה, אז מחלוקת בית הלל בית שמאי היא לגבי משקים שזבו. דרבי יוחנן, שימו לב, יוצאים כאן, פותחים חלון, היום אומרים במחשב. רבי יוחנן שאל שאלה, רמי, סתירה, כן? דרבי יהודה, דרבי יהודה, הוא משנה. רבי יהודה, רבי יוחנן הביא סתירה בין דברי רבי יהודה במקור א' ורבי יהודה במקור ב'. איפה זה המקורות? דתנן, אין סוחטים את הפירות, לוצאים מהם משקים. כי זה מפרק, תולדה של דש. ואם יצאו מעצמם, אסורים. המשקים יהיו אסורים בו ביום. זה כבר למדנו. למה? גזרה שם הישחות. זה תנא קמא. רבי יהודה אומר, אם הפירות עמדו לשם אכילה, היוצא מהם מותר. אם כתבת פירות מערב שבת או קנית בשוק בשביל לאכול אותם, ואתה פתחת אותם כי אתה לא נעים לך לאכול תפוס שלם, תפוח שלם, אתה חותך אותו לפורסות. בינתיים אמרו דברי תורה, השארת אותו על הצלחת, יצא מיץ. אז אין מקום לגזור, אין חשש שתשחות כי אתה קנית פירות לאכילה. זאת אומרת, כיוון שאתה באופן ספציפי, השאלה אם זה מינה ככה, הפרי הזה, או שהוא באופן ספציפי. תראו בפנים, תנא קמא אומר, כל משקים שזבו אנחנו אוסרים. למה? שמא ישחוט. אבל רבי יהודה אומר, תלוי, אם אתה קנית את הפירות לצורך אוכלים, לאכילה היוצא מהם מותר, כי אין חשש, אתה רוצה לאכול, אתה לא רוצה מיץ. תן לילד פרי שהוא רך מדי, הוא לא רוצה להגד בזה. הוא רוצה פרי שקצת קשה. זה לא, אם אני רוצה לאכול, אני לא ארצה שיצא זה מזה מיץ. המיץ אני יכול לקחת פירות סוג ב', היוצא מהם מותר. אבל אם קנית את זה לצורך משקיעים, אז ואתה חתכת אותם, אנחנו לא נותנים לך את הזכות, למרות שלא שחטת אותם, וזה בעצם מותר, אבל יש חשש, כי כל הרצון שלך זה לשתות. אז אתה תתחיל לשתות כל כך טעים, תשכח ששבת היום או יום טוב ותשחות. על מה? מה רואים מכאן? מדברי רבי יהודה, שכל האוכלים לרבי יהודה, אוכלה דפרטו. זה נקרא אוכל. המיץ שיצא ממנו זה חלק מהאוכל, זה לא נקרא משקין, כי מטרתו אכילה. זה מקור ראשון. מקור שני, ורמינו, ועוד אמר רבי יהודה, או, כאן אנחנו נאמר, כל פרי שצריך הפרשת תרומות מסרות, לא הפרשה נקרא טבל. צריך להפריש תרומה גדולה, מסר ראשון, מסר שני, או אני. עכשיו, בשבת אסור להפריש תרומות מסרות. מדאורייתא מותר. אלא גזרו חכמים משום מתקן, כן. אז מה צריך לעשות? לעשר לפני כן. יש פטנט במביא הנוסח, מי שרוצה יראה בשמירת שבת כהלכתה. אם אתה מתארח במקום, אתה לא בטוח שמעשרים, אז אתה יכול להתנות תנאי מראש, כמופיע בספר שמירת שבת, שם מופיע בפרטים. אבל בשבת גזרו חכמים, צריך לזכור, זה לא דאורייתא. למעשה, אם אתה מעשר, עשית מעשה תקין מדאורייתא, וזה עובד, גם בדיעבד, דרך אגב, אם אחד יעשר בשבת, הפירות מתוקנים. אבל אסור לעשות את זה, תעשה הכל מערב שבת. יפה. עכשיו, יש לנו יום טוב שני של גלויות, יש לנו ראש השנה. יום טוב שני של גלויות, יום אחד הוא קודש, יום שני הוא חול. כשהיה מקדשים את הלבנה על פי עדים, הרחוקים היו עושים יומיים. לא הגיע להם ידיעה מתי קבעו בית דין בירושלים את יום טוב, האם יש חודש של 30 יום או 31, הם נהגו שני ימים. ומספק, אולי היום הראשון הוא הקודש, השני הוא חול, או ההפך. אז הם נהגו מספק שני ימים. אבל בראש השנה יש מחלוקת האם זה, זה נקרא בהלכה שתי קדושות או קדושה אחת. אם אתה אומר שתי קדושות, אז יום אחד זה קודש, יום שני חול, רק אתה לא יודע, אתה מקיים את שניהם. אבל ברור שאחד מהם קודש חול. בראש השנה ראינו שבירושלים, הרבה פעמים זה נחשב קדושה אחת. מחלוקת בעניין הזה, יש שיטה שזה נחשב קדושה אחת. כלומר, שגם היום הראשון וגם היום שני קודש. והדוגמה לזה, אם באו עדים, בדרך כלל מה היו עושים בירושלים? הגיע כפתת אלול, אז ביום הלמד עשו ראש השנה, בליל כפתת, אפילו עוד לא באו עדים. שמה יבואו עדים באמצע הלילה, למחרת בבוקר, ואז יהיה ראש השנה. התחילו לקיים את השמירה של ראש השנה. אם באו עדים בצהריים, קבעו אותו יום ראש השנה, למחרת זה חול. אבל אם היו באים עדים מן המנחה ולמעלה, לא היו מקבלים אותם. רגע, עכשיו אם אני לא מקבל, אז מחר יהיה יום טוב. אבל המשיכו לנהוג אותו יום קודש, אמרו, ראש השנה ממשיכים את היום הראשון, כמו שהתחלנו, ומחר יהיה, כבר אנחנו יודעים שזה יהיה מחר, כי בית דין לא מקבל אותם. הם יקבעו את החודש מחר, ממשיכים אותו למחר. אז בראש השנה, כיוון שזה בתחילת החודש, יש לו דין דעה שאומרת שזה קדושה אחת. המשמעות, אם זה קדושה אחת, זה במקום יום של 24 שעות, יום של 48 שעות. אבל ביום טוב שני של גלויות, זה תמיד שתי קדושות. נפקמינה. אדם רוצה ללכת, ביום ראשון לברית בכפר הזה, ביום שני ללכת לדרשה בכפר השני. עכשיו, יש כלל. אתה לא יכול להניח שני עירובין, אתה צריך להחליט. אם אתה, מותר לבן אדם להגדיל טווח הליכה, אם הוא רוצה לצאת מהעיר, מותר ללכת 2,000 אמה. אתה רוצה ללכת יותר, תכין מערב שבת או מערב יום טוב, גם ביום טוב יש איסור תרומים, תניח מזון שתי סעודות, הגדלת את הטווח של 4,000, אבל הפסדת את הצדדים האחרים. אתה מנצל כאן עוד 2,000, עכשיו מהצד הזה אפילו אסור לך לצאת תמה אחת. בסדר, זה דין. עכשיו, אם אני צריך ביום טוב ראשון של פסח ללכת לברית מילה כאן, שם זה יותר מ-2,000 אמה, אני אומר, אין בעיה, אני בערב יום טוב מניח כאן עירוב, ואני יכול ללכת לשם, אם זה בתוך 4,000 אמה. אבל ביום שני אני רוצה ללכת שם. אם נגיד ששני ימים טובים, אז ביום טוב רגיל אתה יכול לעשות, להניח כאן עירוב, להניח כאן עירוב, ולהגיד, אם זה קודש, אז הנחתי עירוב, מותר לי ללכת, אז מחר זה חול, אין לי בעיה, אז הלכתי, שמתי עירוב בגלל זה, ואם ההפך, היום הראשון הוא חול, וזה קודש, אז העירוב הזה נכון, וכאן הלכתי, בלי חשבון, יפה. עכשיו, אם ראש השנה קדושה אחת, אז שניהם קודש, אין את הטריק הזה יכול לשמש, אז אתה לא יכול לעשות שני עירובים, זה דווקא מן הראשונה למי שאומר קדושה אחת, דווקא מן השנייה מעשרות, שכחת לעשר, אז ביום טוב שני של גלויות אתה עושה תנאי, ביום הראשון אתה בא ואומר, אני מעשר את הפירות האלו, זה תרומה גדולה, מסמן אותם, לא אוכל, כי אולי היום קודש אסור לי לעשר, אם היום קודש, אז אני אעשר מחר, למחרת אני בא עוד פעם, נגיד זה המחרת, אני שוב מעשר את זה, ואז אני אומר, אם אתמול היה קודש, היום זה, איך זה נקרא? על הקרח, אני מדבר סתם, זה לא, כבר לא צריך אותו. אבל אם אתמול היה חול והיום קודש, הנה אני אומר את הנוסח עוד פעם. ואז ממה נפשך ביום השני הוא יכול לאכול את זה. אבל בראש השנה, שזה קדושה אחת, למען דמר שזה קדושה אחת, אין את הטריק הזה. בואו נראה, אומר את הגמרא. אז במקום הראשון ראינו שהוא סובר אוכלה דאפרת. רבי יהודה סובר שהמשקים האלו שיצאו הם בבחינת אוכל שפרש מאוכל. כי המטרה שלי בפרי לאכול אותם. קניתי אותם לאכילה. וכל מה שיצא מהם זה נקרא אוכלה. ורמינו אמר רבי יהודה ועוד אמר רבי יהודה שלגבי השאלה שני ימי ראש השנה הם נחשבים לשתי קדושות או לקדושה אחת. הוא סובר שזה שתי קדושות. הוא אומר ככה. היה לאדם איזה ארגז עם פירות של טבל, שכח לסר אותם לפני יום טוב. מה יעשה? מתנה אדם על כלכלה של פירות, כלכלה זה סל, ביום טוב ראשון. והוא אומר את הנוסח, מה שאמרתי קודם, ואוכלה בשני. החל לגבי ביצה שנולדה בראשון, תאכל ביום השני. אז מה רואים? בשני אין, אבל בראשון לא. למה בראשון לא? למה בראשון הביצה לא תאכל? בגלל, כן, אומר כאן, מה הוא אומר כאן? אז מה הוא אומר? בראשון לא, שהסיבה שביום הראשון אין הביצה נחלת, בגלל משקים שזבו, כן?
לא אמרו את זה,
כן. הוא משענה, בסוף נראה את זה, זה ההוכחה, הוא משענה, רבי יוחנן אומר מוחלפת השיטה, המסכת שבת, מה שאמרנו לגבי משקים שזבו, רבי יהודה שאוסר את המשקים שזבו מלאם, ולא מחלק בין אם הכניס אותם למשקה או לאכילה, כן, הוא זה שאוסר, קודם אמרנו שהוא מתיר אם זה עומד לאכילה, ומידקה, בכל אופן, אמרו, אין סתירה בגלל שהוא לא סובר אוכלה דאפרת. ומידקה מרמה להדדי, שמה מינה אחת תמה הוא. זאת אומרת, מי שאוסר במשקים שזבו, הוא אוסר גם כן מה?
בביצה.
בביצה. אותו רעיון, כי הוא תולה זה בזה. רק מה? הוא רצה לתרץ את רבי יהודה, אז הוא אמר, לא, רבי יהודה תהפוך את דעתו. מה שראינו בקטע הזה, כאילו הגמרא אומרת, גם רבי יוחנן מבין שביצה שנולדה ביום טוב דומה למשקין שזבו מתוך המהלך של הסוגיה. תראו כאן רש"י בשורות האחרונות, שאני רבי יוחנן מוחלפת השיטה, שיטת המשנה דין סוחטים והיפוך די רבי לרבנן. ומדקה מרמי, מה זה מרמי? לשון רמי קושיה, סתירה, כשיש טיופתא, יש בי, כשאומרים רמי זה כשאתה מביא שתי מקורות, או של אדם אחד שסותר את עצמו במקום הכחול, או שני פסוקים בתורה שסותרים זה את זה, או שתי ברייתות, או שתי משניות, זה נקרא רמי, אתה משליך את המקורות אחד מול השני. ומדקה מרמי, רבי יוחנן, משקים שזבו ביצה דעדי, שמאמינה, חתמה, מזה שרבי יוחנן מעמיד כאן אחד מול השני את הדין של משקים שזהבו וביצה שנולדה ביום טוב, סימן שזה אותו טעם. אלא מה? הוא סידר את הסתירה של רבי יהודה. אוקיי, הוא קומן דעשר בה, עשר בה, נשאר בה, נשאר בה. אז יוצא, כל הסוגיה הזאת אומרת שגם רבי יהודה, גם רבי יוחנן, הוא סובר משום משקים שזהבו כטעמו של רב יצחק. כן, רבינה אמר, או, אומרת הגמרא, דרך אגב, הסתירה שרבי יוחנן אמר בין רבי יהודה לרבי יהודה, התירוץ שלו דחוק, כי הוא אומר, תהפוך. איפה שאומרים להפוך זה תמיד תירוץ דחוק. לכן בא רבי יהודה ואומר, בא רבינה ואומר, לעולם לא תיפוך. לא צריך, באמת רבי יהודה סובר שביצה שנולדה ביום טוב מותרת גם ביום הראשון. במקרה ששני ימים טובים של גלויות. ורבי יהודה, כן, לדבריהם דרבנן, הוא עצמו סובר שמותר גם ביום הראשון. אין כאן שום איסור. אלא הוא אמר, אני אגיד את דבריי לשיטתכם, לדבריהם דרבנן כאמר לו. אתם, לדידי, ביצה שנולדה בראשון, אפילו ביום הראשון, המשריה. למה? כי אני סובר שזה אוכלה דאפרת. הביצה עומדת, התרנגולת עומדת לאכילה, והביצה שנולדה זה חלק מהתרנגולת, אז אני יכול לאכול אותה. אלא לדיתרו, אתם שאתם סוברים שגם ביצה שנולדה ביום טוב. זה בכלל האיסור של משקים שזהבו, עודו לי מיית, זה בשני שריה, שביום הטוב השני זה מותר, שהיא ראש השנה, זה שתי קדושות הם. אז ממה נפשך זה מותר? אם יום הטוב הראשון היה קודש, אז היום השני הוא חול. ואם היום הראשון היה חול, אז היום קודש, אז ממילא, זה נולד אתמול, אין לי בעיה. ואמרי לרבנן, לא... אנחנו סוברים שראש השנה זה לא כמו שאר שני ימים טובים של גלויות. קדושה אחת היא. מה פירוש קדושה אחת? שני הימים הם קודש. זה יום של 48 שעות. אז לכן אתה לא יכול לעשות לי את החילוק הזה. עוד דרך ליישב את הסתירה מרבי יהודה על רבי יהודה. רבינה ברי דרב אולה אמר, אחה מתרנגולת העומדת לגדל ביצים. מה שאמר רבי יהודה, שאסור לאכול ביצה שנולדה בראשון, לאכול אותה בשני, מדברים על תרנגולת המגדל ביצים, והביצה אסורה משום מוקצה, ורבי יהודה לתמי דאית לי איסור מוקצה, אבל באמת האיסור הוא לא בגלל משקים שזהבו, אין לך להוכיח מכאן בדברי רבי יהודה. כן, אומרת הגמרא, מה ראינו כאן? עד עכשיו ראינו ארבע שיטות. רב נחמן אמר משום גדל ביצים, והאיסור הוא משום מוקצה, זה בית הלל. רבא אומר שום הכנה, רב יוסף מפירות הנושרים, ורב יצחק משכין שזהבו. אומר מיטיבי, שואלת הגמרא. הגמרא רוצה לשאול על שתי הדעות האחרונות, רב יוסף ורב יצחק, פירות הנושרים ומשכין שזהבו. אחד ביצה שנולדה בשבת, אחד ביצה שנולדה ביום טוב, אין מטלטלים אותה, לא לחסות בה את הכלי ולא לסמוך בה קירי המיטה, אבל כופה עליה את הכלי בשביל לא תשבר ספיקה אסורה. יש כאן קובץ של דברים. ביצה יש לה מבנה מעניין. כלומר, יש ראשונים שאומרים שהביצה יש לה אופן שיש לה חוזק. אם אתה מעמיד אותה על חודה, היא יכולה לשאת משקל רב, טון. אבל זה לא פרקטי, אם תשימי אותו על הרגליים של המיטה, בלילה אתה זז קצת, אין סיכוי שהביצה תישאר. לכן המאירי אומר, לא, זה היה המיטה תקישות, שעשויה כן סירה, אתה שם את הביצה בשביל שהסירה תעמוד יפה, אתה מעמיד אותה כרגלי הסירה. לא, אבל יש אומרים, לא, עם מתקן אתה יכול, יש לרגל כזה מין מתקן, שאם אתה שם אותה, ביצה לא תזוז. טוב, בכל אופן, מה כתוב כאן? יש מחלוקת מסכת שבת, למדנו, אם למשל יש דבר שהוא מוקצה, ואני רוצה, כאן יש ביצה, אני רוצה שהיא לא תישבר, אסור לקחת את הביצה, אני רוצה לקחת את הכלי, להפוך את הכלי, לחסות את הביצה, להגן עליה. אז יש דעה שאומרת, אין כלי ניטל, אלא לדבר הניטל, אסור לקחת את זה, יש דעה. למה? הביצה מותרת בטלטול? לא. אז מה אתה סוחב לי כלי בשביל לחסות אותו? הוא הולך לשרת דבר שאסור לך לטלטל. אבל יש אומרים לא. את הביצה אסור לך, אבל כלי ניטל לצורך לטלטל. אז אם כן, הוא אומר כאן, ככה. אחד ביצה שנולדה בשבת, ואחד ביצה שנולדה ביום טוב, אין מטלטלים אותה לא לחסות את הכלי. נגיד, אני רוצה שיש משמיים מגולים, אני רוצה לשים כאן ביצה, ביצה גדולה, תחסה. אז אסור לא לחסות את הכלי, ולא לסמוך בקירי המיטה לפי הפירושים השונים שאמרנו, נגיד שאתה מעמיד אותה כנגד חודה תחת המיטה, בסדר, אבל כופה עליה את הכלי בשביל שלא תישבר. כלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל, ככה הוא סובר. וספיקה אסורה, אם יש ספק אם הביצה הזאת מותרת אסורה, אנחנו, הגמרא מבינה מה פירוש ספיקה, אם אתה מסתפק באבמינה, האם זה נולד ביום טוב או נולד עוד מאתמול. אתה רואה ביצים, חלק מהם אתה יודע שנולדו אתמול, שהוטלו אתמול, חלק היום. עכשיו אתה מרים ביצה, אתה לא יודע אם זה מאתמול או מהיום. לא הספקת לאסוף את הביצים של אתמול. אז הגמרא אומר, ספיקה אסורה. כן? או יפה. ספיקה אסורה. ואם נתערבה באלף, כולם אסורות. בדרך כלל, לפי דין תורה אחרי רבים להטות, כל איסור בטל ברוב. 90%. באו רבנן ואמרו, לא, 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 לא מספיק. אחד ב-60. ויש דברים שתרומה אחד ב-100, כליים אחד ב-200. דבר חשוב, אפילו באלף לא בטיל. דבר שיש לו מתירין, שמחר זה יהיה מותר, או בעוד שבוע יהיה מותר, אומרים לו, אל תנצל את הסעיף של ביטול. הרי אוטומטית זה יתבטל. אז יש כללים. אז מיד אנחנו גומרים את השיעור, אומרת הגמרא, ואם נתערבה באלף, כולם אסורות. יפה, זה הברייתא. למה? כי כל ביצה יש לחשוש שמא היא אסורה. אומרת הגמרא, בישלמה לרבא דאמר משום איסור הכנה, אתם זוכרים? רבא אמר, למה בית הלל אוסרים את הביצה שנולדה ביום טוב? משום איסור הכנה, והוא הביא פסוק, אז זה דאורייתא. ספיקא דאורייתא, חוסייקא דאורייתא, לחומרא יש כלל. אם יש לך ספק בדין דאורייתא, אתה מחמיר. אם יש לך ספק בדין דרבנן, אתה מקל. אז אם הדין של ביצה שנולדה זה דין דאורייתא שאסור בגלל הכנה דרבה, אז אני מבין, אם הביצה הזאת התערבבה בביצים אחרות, זה אסור, ספיקא דאורייתא. אבל לפי כל הטעמים האחרים של רב יצחק ורב יוסף, פירות הנושרים או משקים שזבו, זה איסור דרבנן, נו אז מה יש? באיסור דרבנן ספק הולך לכולה. אלא לרב יוסף ורב יצחק דאמרי משום גזרה, ספיקא דרבנני וכל ספיקא דרבנן לכולה. עונה הגמרא, סיפא הטעה נספק טריפה, לא הבנת נכון. ביצה שנוזכרה כאן ספקה אסורה, לא מדברים בכלל ביצה שנולדה ביום טוב. אתה לא יודע האם הביצה הזאת היא ביצה... נגיד, את זה אתה יכול לפתוח אחר כך, זה עתיד להתברר. אתה לא יודע האם היא תרנגולת טריפה, אתה שחטת אותה בתרנגולות שהטילו ביצים, ואתה מוצא, אתה מוצא... נגיד, מתוך 10 אתה מוצא שני טריפות. עכשיו אתה אומר, רגע, כל היוצא מטריפה, טריפה. עכשיו אני לא יודע מי הם. אז זה כבר ספק דאורייתא. כן, זה כבר ספק דאורייתא. אז זה כאן, מה שאמר, הספק אסור זה לגבי ספק טריפה, לא ספק ביצה שנולדה ביום טוב. באמת, ספק ביצה שנולדה ביום טוב, לרב יוסף, רב יצחק, צריך להיות מותר, כי ספק דרבנן. הטען לספק טריפה, ספק אם נולדה מתרנגולת טריפה, שאלת הגמרא, יחי, היי מסייפה, נתערבה באלף, כולם אסורות. היא אמרת בשלמה, ספק ביום טוב, ספק חול, דבר שיש לו מתאים. אני מבין, איך הבנו קודם, שאתה תסתפק בביצה, אם נולד ביום טוב או נולד בחול. אז זה אני מבין שאתה אומר, התערב באלף זה אסור. למה? חכה למחר, מה בוער? למה להתיר לך תערובת כשמחר אוטומטית זה מותר? אבל אם אתה אומר, אבל אם את ספק טריפה, לעולם זה אסור. אז למה אם נתערב באלף לא בטיל? הרי יש כלל של ביטול מדאורייתא אחרי רבים להטות, אחד בשתיים, ולרבנן זה ב-60. אומרת הגמרא, אלא היא אמר ספק טריפה, דבר שאין לו מתיר ותיבטל. וכי תימה ביצה חשובה ולא בטלה, יש כמה דברים שלא בטלים. דברים חשובים, אפילו באלף לא בטיל. מה שאמרה מהתורה או שחכמים אמרו שצריך רוב ניכר בשביל לבטל דבר, 60 פי 60 וכדומה, זה רק בדבר לא חשוב, דבר חשוב לא בטל. ההליכה למען דאמר כל שדרכו למענות שנינו, אלא מען דאמר את שדרכו למענות שנינו, מה יקלה מימר, נראה את זה מחר, רק נגיד את העיקרון. דבר חשוב, מהו דבר חשוב? שאנשים נותנים לו חשיבות. איך אני יודע? למשל, אם מוכרים את הדבר לא בהערכה, לפעמים מוכרים לך בשוק, תיקח חצי ארגז מחיר כזה, זה לא חשוב. אם שוקלים, זה יותר חשוב, אבל עדיין, אבל אם סופרים, כל דבר שסופרים, אחד אחד, זה סימן שהוא חשוב. אז יש פירות, יש סוג פירות שתמיד סופרים אותם, הם קוקאו, או סוג ביצים, ויש דברים שעל פי רוב סופרים, לפעמים לא סופרים. אז השאלה, מה זה נקרא דבר חשוב? דבר חשוב זה רק שסופרים אותו, בדרך כלל לא נותנים אותו בערכה או בשיטה אחרת, זה דבר חשוב. או שנגיד, אם רוב סופרים אותו, אפילו שלפעמים לא סופרים, זה גם חשוב. את זה דווקא שסופרים, זה הגדרה של דבר חשוב. כל, גם דברים שבדרך כלל סופרים אותם. זה המערכת שאנחנו... כלומר, אם נסכם, כאן השאלה על מה מדברים. אם מדברים על ביצה שנולדה ביום טוב, אז לכאורה יש לנו קושיה על רב יוסף. ולמה? כי בהתערבה באלף, זה דרבנן. אלא מה אתה אומר? זה ספק טריפה. אז למה שלא יתבטל? יש כלל שביטול. זה אין בו דבר שיש לו מתירים. כן, טוב. בעזרת השם. לא הספקנו מה שרצינו, בחר בעזרת השם. אז ניגש לתפילת מנחה.